יש ספרים שכבר מזמן כל אחד היה צריך לקרוא. היה, כאילו, זה דפים שהתחלנו כבר ללמוד אותם, אז זה דפים שמי שיש לו אותם, אנחנו, לפני שני שיעורים, הכותרת שלהם היה, כי הם הכוחותיו ממש. חלקנו אותם לפני, אז אני לא מצאתי. כאילו, יכולת אולי בסקית למטה, יכול להיות. כאן למעלה זה לא זה, זה דפים לשיעור
אחרון. מה, בגנידה?
אולי למטה בסקית, כן. קיבלתי רבותיי מפי ספרים, להתפילה בכל יום צריך כוונה אחרת, וזהו שאמרו בשס. קוף כף דלן? קוף כף דלן. אז זה שאומר בשס, אם יכול לחדש דבר, כאילו יתפלל, ואם לא, לא יתפלל. הוריה מוכחת לזה, דינה תפילה הוא לברר ניצוצות מרפח, ניצוצות מננטפירין, וזהו בסוד העלאת מים מוקבין למלכות, להזדווג אישה בבעלה. והעלאת הניצוצות הוא המחשבה העולה במחשבתו לאדם, אישה תפילתו. והחכם אשר עיניו בראשו יודע מן מחשבות זרות לברר הפנימיות שבו שהוא ניצוצות קדושות שנכנסו בתוך קליפות ונעשו מחשבות זרות. ודרך משל שאם בא לו הרהורי תאוות נשים הוא מצד חסד, כמו שנאמר, איש אשר ייקח את אחותו חסד הוא. ובין שאם יש לה לזה תאווה מצד ניצוץ אחד קדוש שיש לו. אם ידבק עצמו בשורש של זה התענוג, ששם הוא התענוג בלי קצבה וערך, וכן בהרהורי עבודה זרה חס ושלום, ושפיכות דמים שהוא קו שמאל, והרחות בזה הוא סכנה והמשכיל ידום. בעיני עינינו הרואות שזה אי אפשר שיהיה בכל יום הרהור אחד כמו תמול שלישון, ואם כן גם התפילה שיחדש בה לפי הרהורות עיניו בהרהורים שלו, ולזה צריך דעת רחבה וכוונה גדולה שיהיה פי וליבו, ומחשבתו בהסכמה אחת שווין כנדה. אשר אין כן אם נתפעל בקביעות כמו תמול שישום, ראשון רגיל לדבר, וראש קורע במודים מעצמו וליבו בעל אמו, כמו שכתבו התוספות בשם ירושלמי, מחזקים נתיבות על הרשת, איך שמגיע למודים קורע מעצמו. אנחנו קראנו את הפסקה הזאת, ואני רוצה עכשיו, אנחנו דיברנו על, על היסודות, ואני רוצה עכשיו להיכנס קצת יותר גם לבעצם מה עומד כאן על המוזניים, וגם קצת לטכניקה. לטכניקה של העבודה הזו, ולמה זה קשור דווקא לתפילה. אם אני אקח את ה... הוא נותן כאן דוגמה גם מקו הימין, שזה כאילו אהבה. הוא רואה את אהבת נשים, שזה המקור שזה שחסד, וגם מקו שמאל, שפיכות דמים שהוא קו שמאל. בואו ננסה קצת, אני אנסה לחפש איזשהו לגבי, כאילו, ננסה איזושהי טרמינולוגיה קצת יותר מדויקת, ושננסות להבין את הדינמיקה הזו. בעצם, העבודה הכי משמעותית שאליה הוא מכוון כאן זה יכולת ההפרדה בנפש בין אהבה לתשוקה. שאלו שתי התנועות שיש להם את הנטייה הכי אינטואיטיבית להתבלבל. להתבלבל ולהתערבב. להתחלף. העיקרון של הבעל שם טוב זה שהכוחות המקוריים של הנפש, הנפש המקורית, הנפש כפי שהיא כאילו בתארתה, כפי שהיא נמצאת בתצורה כאילו התאורה המקורית הפנימית שלה, האלוהית שלה, אז היא מאוד 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 פשוטה. היא לא צריכה להיות, לא צריך לקמר, היא לא... אין דבר רע יורד מן השמיים, זה בפסקי אחרת הוא כותב. כלומר, הנפש המקורית היא לא יכולה שום דבר רע, היא לא יכולה בעצם לייצר שום דבר רע, היא לא יכולה לפגוע, היא לא יכולה, היא לא אמורה להכאיב, היא לא אמורה להיות קשה, היא לא אמורה להיות לא ממושת. יש בה משהו מאוד 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 פשוט. אז איך זה יכול להיות? אז אם אהבה, זה בעצם זה חלק מספירות הנפש. יש לנו את שבע הספירות התחתונות, והספירה הראשונה, ספירת חסד, זה בעצם המקבילה הנפשית שלה זה אהבה. אם אהבה היא, היא בעצם היא הדבר הכי טבעי לנפש. הנפש, כאילו, הנפש של האדם היא חלק ממנה זה אהבה, זה אנרגיה בלתי נפרדת ממנה. אז אם זה ככה, למה דווקא המקום הזה, זה המקום שיכול להיות הכי הכי מחיב בנפש. יכול להיות המקום הכי מתסכל, הכי מחיב, לא רק הכי מחיב, גם לפעמים הכי כוחני. אם אנחנו מסתכלים על, על הקולנוע ההוליוודי, אז אחד הקשרים הכי הכי חזקים, הכי גודלים, שבעצם כאילו מסרטים כבר משנות ה-50 וה-60, ובטח לרוב הסרטים המודרניים, זה הקשר שבין מין לבין אלימות. אבל אם כל העסק הזה בא מאיזשהו מקום מאהבה, איך הוא מדרדר לאלימות? שימו לב שרוב השיח, לדוגמה על מיניות, הוא שיח מסביב להטרדות, פגיעות, משפטים, החפצה, הדורות וזה וזה, כמו המקום שכאילו השורש שלו אמור להיות כאילו שיח חיבור, שיח זרימה והכל וזה, הוא הופך אותו הדבר הכי הכי אלים. עכשיו, למה זה קורה? אז בעצם יש כאן איזשהו, כלומר יש כאן איזושהי אנרגיה מאוד 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 פשוטה, מאוד אינטואיטיבית, מאוד טבעית לנפש, ומשהו בדרך קרה לה, קרה לה משהו בדרך, והיא הפכה מהמקום כאילו הטהור והזך והנקי הזה, הפכה להיות פתאום מקום שיכול להיות הדבר הכי מכאיב, כאילו הכי, הכי מתסכל, הכי כאילו אנשים יכולים להתאבד בגלל, בגלל סיפורי רומאו ויוליה כאלה ואחרים.
ו... מה?
זה כאילו דיכאונות, כאילו מקרים שזה, כאילו, וגם לא רק זה, לפעמים, הדוגמה הכי קלאסית בתנ"ך זה סיפור אמנון ותמר. שבסוף הסיפור הזה מתחיל כאילו בתשוקה אדירה של אמנון, ובסוף התנ"ך מספר לנו שבסוף אחרי שאמנון מעיף את תמר לכל הרוחות ופוגע בה והכל, אז גדולה שנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה. הוא הגיע למצב מאהבה מטורפת והכל הגיע למצב שהוא שונא ומתאב אותה, וגם פגע בה וגם פעם שנייה כאילו נטש אותה וזנח אותה, תאונת פגע וברח קלאסית. ואפילו לא תאונה, הכל היה מכוון. עכשיו, השאלה מה קורה כאן? כאילו, מה בדרך קרה? עכשיו, זה בדיוק הסיפור של, 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 של המחשבות הנפולות. שבעצם יש איזושהי אנרגיה שבמהות, במקור שלה היא מאוד 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 פשוטה. אבל משהו, מאיזושהי סיבה, יש כל מיני סיבות שבגינן זה קורה, האדם לא מצליח, הוא לא יודע איך לממש אותה, איך לחיות בתוך הדבר הזה, בגלל שלא יודע איך לחיות ואיך בעצם לתת להוויה המקורית מקום בחיים שלו, אז הוא בעצם מייצר עבורה תחליפים. הוא מייצר עבורה פיצויים. לדוגמה, דיברנו על זה קצת בשיעור הקודם, אבל אני בכוונה חוזר על זה, כי אני רוצה אחרי זה להבין כאילו איך זה קשור למה דווקא כאילו התפילה המיסטית היא אמורה להיות כאילו חלק מהטיפול בזה. לדוגמה, האנרגיה עצמה יש בה משהו, האנרגיה רוחנית יש בה משהו כאילו, יש בה משהו אלטרואיסטי. היא לא רכושנית. אהבה זה משהו חופשי, זה לא משהו ש... אהבה לא יכולה להיות משהו רכושני, לא יכולה להיות משהו מנכס. אהבה היא לא מוצר. היא לא משהו שאפשר לסחור בו. אפשר לתת אותו, לא נותן אותו תמורת משהו. אלא היא אנרגיה שמי שחי בה, חי בה. היא אור, כמו היא חלק מהנפש, היא אור אלוקי, שמי שחי בה, חי בה. עכשיו, העיקרון של אנרגיה זה שבעצם חוק שימור האנרגיה, כמו בפיזיקה, נכון ככה גם ברוחניות, שהיא זורמת לכל מקום. כלומר, שבלי שמי שנמצא בתוך אהבה, אז הוא חי בתוך עולם של אהבה. וזה זורם לכל מקום, והוא לא מחשבן. הוא לא סוחר בזה, הוא לא נותן את זה תמורת משהו מסוים. עכשיו, איפה מתחיל הבעיה? מתחיל הבעיה כאשר האדם, כאילו, מכל מיני סיבות, עבר קביעות בחיים. נפגע, ננטש, לא קיבל אהבה. מה קורה לילד שלא קיבל אהבה מההורים? הוא בעצם מתחיל, כאילו, בתודעה שלו, במקום לתפוס את האהבה, כאיזשהו, כמשהו מונח, משהו שהוא חלק מהמציאות, משהו שהוא חלק מהקיום, משהו שהוא נמצא פה, ואפשר לבחור להיות בתוכו, אפשר לבחור בהוויה הזו, במקום זה הוא בעצם מתחיל לתפוס את זה בתודעה שלו כמוצר, כמשהו שנותנים תמורת משהו. או כמשהו שצריך לשלם בשביל לקבל אותו. ואם ההורים לא נתנו לו אהבה ללא תנאי, אלא כל הזמן כי היו מאוד 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 ביקורתיים כלפיו, מאוד מאוד תובעניים כלפיו, מאוד קשים כלפיו, והיו נותנים לו ככה איזשהו חיוך או איזושהי מילה טובה רק כאשר הוא באמת היה מוציא את המיץ. אז הוא בעצם רגיש שצריך לשלם על הדבר הזה. אני צריך כאילו מאוד, לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד. בשביל לזכות להיות באהבה. אז מה קורה בתודעה? התודעה, במקום לתפוס את זה בצורה כאילו טבעית, שזה אור שנמצא בעולם וקיים, וכאילו, כל רוצה איתו לבוא ואיתו, כל רוצה להיות בזה, להגביר את זה, לבוא ולהגביר את זה. במקום לחיות במקום, במצב הזה, מה קורה אצל הילד? הוא מתחיל בעצם לסחור בזה. מה קורה לבן אדם ש... אני יש לי חוויית ילדות, לא יודע למה אני לא שוכח אותה. זה הכיתה ב'. כן, קרית מלאכי, הלכתי מכות עם חבר, והמורה דינה כתבה לי פתק להורים, שבו היא אומרת, יהודה התנהג מאוד מאוד לא יפה, והורים מוזמנים ליום ראשון לשיחה. ופתק, ואני כאילו לא יודע מה לעשות, אני כאילו, מה לעשות עם הפתק, וזה וזה וזה, ואני הולך בדרך, והיה לי חבר אחד שקראו לו אמיר. ובדרך אמרתי לאמיר, מה נעשה? אז הוא אומר לי, מה? אל תבד זה לורים, אבל יש פתק, מה אני אעשה? אז הוא אומר לי, תקרא אותו, לומר למלך התיכות, יש כאן ערימת חול ענקית, תקבור, תכניס ותסגור. אמרתי, וואלה. איך לא חשבנו על הרעיון? ואני כזה קורא למלא מלא מלא חתיכות, חופרים בור עמוק, מכניסים את הפתק, סוגרים, מגיע הביתה, לא אומר מילה להורים. יום ראשון אני חוזר, אמרה דינה אומרת, יהודה, נתת את הפרק, פתק להורים? כזה מסתכל. נתת את הפתק להורים? ואז אמיר קם אומר, המורה, אני ראיתי, הוא קרא את הפתק ועשה חור בתוך הזה וזה וזה וזה, וזה והכניס אותו בכיסה שלא יראו שיש לו פתק. אני כזה רואה, מסתכל לאפס הזה. נבל, בוגד, השמדיים, התחלתי לבכות, ולבכות, וצעקת אליו באמצע הכיתה, תמות, אמן! והוא, אחרי זה בכיתה ד' עלה לקומה השנייה ונפל משם ושבר שלוש שיניים, ואז אמרתי לו, מגיע לך. וכמה שנים אחרי זה, נהרג בהתקלות בלבנון, אבל זה לא קשור.
הרבה שנים.
ואני כאילו קיללתי אותו ממש, כאילו. אבל תחשבו על החוויה הזאת של מישהו, חבר, כאילו שהוא איתך. הוא איתך, כאילו, ואתה בוטח בו, אבל יש לכם סולות ביחד. ויום אחד הוא כזה משפריץ אותך על כל ה... עכשיו, מה קורה אחרי דבר כזה לילד? מה קורה אחרי דבר כזה? אין חברים. אין, כאילו, אין משהו שאתה יכול לספר לו. כאילו, אנשים ככה נועצים סכין בגב, אין חברים. עכשיו, זה אפילו, זה חוויות כאלה קטנות שלא, ילדים לא זוכרים אותם בכלל, אבל זה זיכרון טעי, זה אפילו לא זיכרון שנמצא ב... זה לא איזה מסקנה לוגית, שאתה אומר לעצמך, אולי יש כאן אמיר. כאילו, זה לא מסקנה לוגית, זה זיכרון בתא, זה זיכרון שצרוב כאילו בתוך הנפש. ואז מה שקורה שאלף אחד כאילו אירועים כאלה, אירועים קטנים בילדות ובגלדות, ובטח שגם שבן המבוגר קורה לו כל הזמן, שבעצם יוצרים כל הזמן מצב שבו בעצם אנחנו מפסיקים, אנחנו בעצם לא נותנים מקום לנפש, לא נותנים למקום, אנחנו כל פעם שהנפש מנסה כאילו לבטא את הכוחות המקורים שלה, אנחנו מדחיקים את זה. אנחנו לא נותנים לה לאהוב, כי אנחנו פוחדים שאם היא תאהב יהיה לזה מחיר. אנחנו לא נותנים לה, כאילו, אנחנו בכלל לא נותנים לגיטימציה לרגשות. ואז מה קורה שלא נותנים לגיטימציה לרגשות? לכל הרגשות. מה קורה שהם לא קיימים, שהם לא... מה שקורה זה שבעצם הם מתחילים... מה קורה זה שלאט לאט הם בעצם מתחילים לייצר, כלומר, הנפש בעצם מייצרת כל מיני פיצויים. היא מתחילה לסחור, היא מתחילה לתמחר. היא מתחילה להפוך את זה למצרכים, היא מתחילה להקטין את הכל. וזה התשוקה. כי מה זה תשוקה? התשוקה זו... מה המהות של התשוקה? התשוקה זה... זה אין אהבה, אני אקח אותה. אהבה זה משהו שלוקחים בכוח הזרוע, ביד חזקה ובזרוע נטויה. בחמה שפוכה הם לא חלכם. לא בחמה שפוכה הם לא חלכם. כאילו זה המהות, זה למלוך בחמה שפוכה. זה כאילו מה שלא נתתם לי אני אקח. פנתר שחור, נתפך עליך. עכשיו. ואז בעצם באותו רגע, עכשיו, למה זה מבלבל? כי בתוך התשוקה נכנס האנרגיה של ה... או לפחות הצורך באהבה נמצא שם בתוך התשוקה. כלומר שבאדם בעצם מממש תשוקה עד הסוף. הוא רודף אחרי התשוקה וכאילו ונלחם עליה. ועושה אלף ואחד מניפולציות ואנשים כאילו הם כל כך מתוחכמים בלהסוות את התשוקה שלהם. שזה מדהים, כאילו כמות המניפולציות שבאדם יכול כאילו להסוות וכמה מלל וכמה יכול לעטוף את הדברים האלה במילים גבוהות וזה וזה וזה. ולהסתיר... משהו מאוד 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 ספציפי שהוא מחפש. כאילו משהו מוצר מאוד מוגדר עם התחלה, אמצע סוף וברקוד. וכמה אפשר... מה?
תשוקה במובנים...
בכל מובן. וכמה אפשר לעטוף את זה, וכמה אפשר להסתיר את זה. זה יכול להיות שוקע כאילו בקריירה, בלימודים, במין, באלף אחד דברים, בכסף, בכבוד. שאדם באלף אחד דברים יכול לעטוף ולרמות את עצמו ואת כל העולם, ולעטוף את זה במילים גבוהות, ולנסח את זה ברוחני, ולנסח את זה פסיכולוגי. באלף אחד דברים, ושבעצם להסתיר איזשהו מקום כאילו מאוד 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 קשה, מקום רוחושני, מקום סוחר, מקום שתלטן, מקום מכאיב, מקום שכל הזמן בעצם, שהוא כן באיזשהו מקום עמוק, כן ישתחרר, כן כאילו השורש שלו זה בנפש, זה בנשמה. אבל מי הנשמה המקורית? בעצם משתנה, עבר הרבה מאוד, כי במקור של אהבה היא לא יכולה להיות רכושנית, היא גם לא נצמדת. היא לא אמורה להיות מלווה בכאב. כי אין בה שום דבר שתופס. אתה אוהב פרח, אתה לא כותף אותו. כאילו, אתה נותן לו לחיות, אתה נותן לו זה, אתה מסוגל זה, אתה מסוגל כאילו לשחרר לו, וכאילו, אתה מסוגל גם ליהנות מהמשב החוזר שלו, מהמראה שלו, מבלי כאילו, מבלי המשחק הקשה. עכשיו, איפה מתחיל הכאב, איפה מתחיל המצוקה, איפה מתחיל התסכול, איפה מתחיל האנטישה, בכל המקומות שבעצם, שבהם מעורב האגו, שבהם מעורב כאילו הילד הקטן הזה שלקחו לו, שרימו אותו, שעונו אותו, שניצלו אותו לרעה. הפיקדון שנתת, הפיקדון הזה נשלף נגדך בהזדמנות אחרת. כל המקומות האלה הם מקומות שבעצם הם שבירות כלים קטנות. שבירת כלים של אמון, שבירת כלים של ביטחון עצמי, שבירת כלים של אמונה, של אהבה, של חום, שבירת כלים שבעצם יסודות של כוחות הנפש שנשברו, ואז בעצם התסכול הזה, ממשהו שלקחו לי, ממשהו שלא קיבלתי, התסכול הזה ממשיך ומלווה אותי. בזה שבעצם היה לי איזשהו חוזה מעולם, וחוזה הזה הופר. וחוזה הזה הופר וזה. ואז בעצם אני מאבד את החוש של כאילו מה זה לחיות, כאילו בתוך, מה זה לתת באמת ביטוי לנפש במקור שלה. עכשיו, לחזור לזה, איך עושים את התיקון? התיקון לא יכול להתעלם מכל המכשולים שהתרחשו בדרך. כלומר, אם לאדם יש לנו כאב היום, אם אני כאילו שונא את אמיר, אתה נשמע אותו צורה בצורה אחרים, אבל אם אני נגיד הייתי לא סובל את אמיר, משהו כזה, אני לא יכול לברוח מזה. נכון, זה רק תמיד כאילו המודל הזה של האישה הפולניה, לפני 30 שנה פתחה עליי את הפה. כאילו, ההתעלמות הזאת היא בעצם היא שתיקה, שאני לוקח את הכעס, בולע אותו חזק, אבל אז הוא מראי לי את הישות הפנימית, הוא כאילו מזהם אותי בפנים. כלומר, ברור שהתהליך, כאילו שההתנקות, הוא חלק ממנו, זה גם לפגוש. לפגוש את המקום הכואב הזה. וחלק מעלת מחשבות זרות זה לתת לגיטימציה למחשבות הזרות. כי הם הבסיס, הם בעצם שברי הכלים שמכילים את הניצוץ הקדום, שהנפש. שם זה נמצא. עכשיו, אם יש לי כאב, אם אני לא אשה בתוך הכאב, אם אני לא כאילו יהיה מוכן כאילו to face it, להתמודד מולו, לעמוד מולו, פנים אל פנים, ולעמוד מול הבומץ, אני לא באמת מסוגל כאילו לעלות אל השורש שלו, לתקן אותו אל השורש. ולכן בעצם כאילו עלת מחשבות זרות מתחילה מהיכולת לפגוש את המחשבות הזרות. יכולת כאילו לראות אותם פנים אל פנים, לראות כאילו להבין את הדינמיקה שלהם, איך הן פועלות. עכשיו, אבל מה? המטרה היא בסופו של דבר, שברגע שהאדם מסוגל כאילו לזהות את השורש של את השורש של המחשבה הזרה, אז בעצם התיקון שלו הוא מאוד מאוד פשוט. ברגע שאדם מתחבר אליה, שימו לב למילים שלו כאן. הוא אומר, בדרך משל, שאם בא להורא תאוות נשים ומצד חסד, ויביני שאם יש את התאווה מצד ניצוץ אחד קדוש שיש לו, שאם ידבק עצמו בשורש הזה התענוג, ששם הוא תענוג בלי קצבה וערך. זאת אומרת, המקור הוא פי אלף, הוא אין סופי, הוא לא מוגבל, יש שם מקום לכולם. לא צפוף שם, בשורש. הוא לא כואב בכלל, הוא רק, כאילו, הוא רק ממלא. וברגע שאדם מתחבר אליו, אז כמו שהוא אומר, באחד פסקות הבאות, מתיר את הסכים, מתיר את החבלים, והסכים נופלים. כאילו כל הסכים הכבדים שאדם סוחב, כל המשקל הזה משתחרר. משהו נפתח. משהו בנפש משתחרר, כי כבר אתה מסוגל להיכנס לתוך המקום הזה.
זה לא, כל פסיכולוג בינם לא יגיד אותו דבר? זאת אומרת,
איפה ה... אנחנו לא מגיעים לתפילה, למה זה קורה דווקא בתפילה? עכשיו, אז בעצם, אדם שנמצא במצב שהוא מתוסכל מאלף ואחד דברים, שהוא כואב, ושהוא ננטש, ושהוא נבגד, ושהוא כאילו, יש לו כעסים על אבא ואמא, ועל האקסיות, ועל פה ושם, כל העולם באשתו. ואז בשלב מסוים הוא בוחר להגיע לשורש של זה התענוג. הוא אומר, אין לי אמון בחיים, אני עכשיו מתחיל לתת אמון, אני מתחיל לתרגל לתת אמון. לתת אמון. אני לא תמים. אני יודע שיש ג'ון קרי בעולם, ושיש BDS, ושיש איחוד אירופי, ושיש קרן קטרין אשטון, יש כל מיני דברים. אני יודע שאני צריך להיות לפעמים פייטר, לפעמים קצת להילחם בזה, אבל באופן בסיסי, אני בוחר בחיים שיש בהם נתינת אמון. יש בעולם המון 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 מניפולציות, אבל אני בוחר במקום שיש בו אהבה. שקודם כל אני נותן הזדמנות, אני פותח, אני נוכח במקום, אני לא רק מחשבן מה יהיה, אולי אחר כך, אולי אני מתש, אולי יקחו לי, אולי זה לא ימשיך, אולי לא יהיה לזה תכלית, אולי לאן זה הוביל, זה כן הוביל, זה לא הוביל, אני כאילו נותן לזה, כאילו, יאללה, אני זורם עם זה. בלי, כאילו, זה לא שאני מנותק מזה שבעולם יכולים להיות, שהדרך לגיהנום יכולה להיות רצופה כוונות טובות, אבל אני כאילו, אני כן נותן לזה, ואז אני בעצם מגביר אנרגיה. מגביר אנרגיה חיובית, ושאני מגביר אותה, ואני מאמין באמונה שלמה שזה הנשמה, כאילו ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה בצלם, צדיק למד מהם, כל חלקי הצלם, שהם כולם חלק מהנפש. אז ברגע שאני מגביר את הצלם, ואני מאמין שכאילו זה הכל, זה מקבלים דל מן דל, כאילו זה משהו שאני מוסר וגם מקבל. אין אנרגיה לשווא. אנרגיה חיובית היא לא הולכת לשווא. אתה נותן וזה חוזר, אתה שם כאן וזה בא מכאן.
אבל לכל אחד יש, כלומר, כל אחד יש לו סריטות, אין מישהו ש... כלומר, כל אחד יש את ההתמודדות הזאת. צריך לחזור לנו לשור, יש
למצב ה... לחזור לשור של לבחור, עכשיו זה ההבדל בין המבוגר לבין הילד, שהילד צריך לקבל את זה, הילד הוא תלותי, הוא בעיניקה, והמבוגר מסוגל ליצור את זה, להחליט שהוא יוצר את זה, להחליט שהוא עושה את זה.
אבל בתור ילד הוא לא רגיל לקבל, הוא לא יכול עכשיו ליצור.
אז לא, כן. אז הוא יכול. זה הבחירה שלו, הבחירה שלו זה ליצור, זה לא להיות קורבן של הנסיבות. אבל תמיד יש את מי להאשים. נכון? תמיד יש את מי להאשים. אני מרוקאי דפוק, למה לעשות? תמיד יש לי תירוץ להסביר כל מה שלא הולך. אני מרוקאי, דפקו אותנו, אבא שלי היה במעברה, ואמא שלי גם הייתה במעברה, מעברות שונות. נכון? עכשיו, ג'סי קוין וטירה תקרבן, כאילו, מה יכול לצאת מהזה? עכשיו, אז כל דבר, אני תמיד יכול להאשים, אבל כמה תבכה? כאילו, יאללה, חלס. שאלת הדתי, שאלת הדתי. כמה תבכה על זה? יש שלב מסוים, שאומרים לך, יאללה, כאילו, קיבלת, כאילו, go ahead. אתה רוצה שיהיה טוב, תתחיל לעשות טוב. אתה רוצה שיהיה, כאילו, אתה רוצה שחיים יראו אחרת, תעצב אותם אחרת. לא לנצח אתה יכול להיות ילד קטן שבוכה, יכלו לי, שתו לי.
אבל זה לא משהו שהוא דק יותר ממחשבה, כאילו, משהו שקרה בעבר, שמשפיע...
זה גם בעבר וזה גם בהווה, יש תסכולים מההווה ויש תסכולים מהעבר, אבל יש דרך אחת לפרוץ אותם. עכשיו, למה זה קשור לתפילה? וזה אנחנו עכשיו מגיעים. כי בעצם אנחנו מסברים כאן איזשהו הסבר בשכל. אנחנו אומרים, תשמע, הכאבים והתסכולים והמצוקה וחוסר האמון וההשפלה והפחרדות והפחדים, שזה המנוע הכי חזק של האדם המודרני, הפחד. פחד אם היא, פחד אם היא יקחו לי, פחד אם היא לא אצליח. הפחד זה כאילו המנוע הכי חזק שמניע אותנו, יותר מכל מנוע אחר. פחד מנטישה, פחד פחד שהוא תמיד הרבה פעמים חוסם, כי הרבה פעמים הפחד, כל דבר שאתה הולך... כשאדם מפחד עם משהו, הרבה פעמים הוא יגרום לעצמו להיכשל בשביל לשלוט ב... נכון? אתם מכירים את הדבר הזה? יש את אלה, כאילו, יש... אני ראיתי איזה מישהי פעם כאילו לדפקים בזה, והיא אומרת, אני לא בטוחה שאני מתאימה לעבודה הזאת, ואז אמרת, אם את לא בטוחה, למה באת? באמת, כי אני מאוד רוצה. אז למה את אומרת שאת לא בטוחה שאת מעלה? כי אני מבינה שאולי אתם מבקשים... אמרת, אם את מאוד רוצה, אז... תגידי שאת רוצה. אבל אם את לא בטוחה שאתה יודעים, אז תגיד, יש לנו הרבה מעובדים. אנחנו, באופן טבעי. ואז כאילו קצת דיברתי, לא, כמובן, לא חופר לה בריאיון עבודה, אבל דמר,
לא התאפקת.
לא, דמר את הקולט, שכאילו, היא עברה כמה, ואז כאילו טיפה, אז היא אמרה לי שהיה כמה רעיונות שהיא עשתה בכל מקומות אחרים ולא הלכו וזה וזה. עכשיו, היא יודעת שיש אפשרות שזה לא יעבור, ואז היא אומרת, במקום שאני אספוק את ההשפלה, אני כבר אפיל את העסק הזה. כאילו, אני אחריב את הרעיון, ואז אני לפחות מרוויחה את השליטה.
התקבלה
לא. אבל לא בגלל ה...
זה לא רק שליטה, זה משאיר אותך גם עם ערך, כי אתה אומר...
הנה, זה אני.
אתה אומר, אם הייתי לומד, או אם לא הייתי אומר ליהודה שאני דפוק, אז הייתי מתקבל.
כן.
זה לא באמת שאני דפוק, בגלל שאמרתי, או בגלל שלא למדתי, והחשבתי את עצמי. עכשיו,
זה סיונה עצמית, שהיא מתנהלת, היא בכל תחום. שבנם מחריב לעצמו את החיים בכל מיני תחומים וזה וזה, בשביל לשלוט, בשביל שכאילו לפחות זה לא קרה לו. עכשיו,
לצאת גבר?
כן, בשביל לצאת גבר וזה. עכשיו, אצל, כאילו, בתנועה אמיתית, נכון? כאילו, תמיד אני חוזר לקראטה, וכאילו, בקראטה, אין, אם אתה מפחד לחטוף, אתה לא תהיה לוחם בחיים. אין דבר כזה לא לחטוף. אין דבר כזה תמיד להצליח. כאילו, אתה לא, בשביל להיות בתוך סיטואציה, אתה צריך להיות מוכן, גם מתלכלך בבוץ. אין מה לעשות, זה חלק מהחיים, זה חלק מהכיף גם. צריך ליהנות ממכות. צריך ללמוד את זה. לחטוף כף, אבל לחייך. כאילו, זה, מי שלא יודע ליהנות מכפות, אז יש לו, כאילו, יש משהו מאוד מאוד אחר. חלק מהעסק, זה הדעת להתלכלך בבוץ. ילדים קטנים, למה חשוב לתת להם להתלכלך? תלו לכם, פסיכולוגים אומרים את זה. ילד קטן מתלכלך בבוץ, וזה וזה וזה, אסור, כאילו, לפעמים זה ממש מעצבן, כי אתה יודע, אחרי זה הם חזורים לחול ואתה נפוך את כל הסלון. וכאילו, לתת להם את ה... כי יש המון הורים שכאילו, ילד שהם רק נוגע, לפעמים אתה רואה מאוד כזה בגן משחק ילד, הוא רק נוגע בחול, לא, 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 זה חיידקים, זה... מה חיידקים? היום כאילו, אני מתרבן. אין את חול. אין שכאילו, כאילו, עשה לו שם את הפלסה, כל כזה סטריט. עכשיו, ילד שלא, יש משהו, כאילו, משהו, כאילו, בביטחון שלו, ביכולת שלו, כאילו, להישפך על העולם, כאילו, פגום, הוא כל הזמן צריך להיות סטרילי, כל הזמן
כאילו... שלב הנאלי.
מה? אחרי אתה רואה אותם בטירונות שהם, כאילו, שבוע שטח בלי מקלחת, הם מתים, מתים. מה? כן. זה ה... וכאילו, זה חלק מאוד בסיסי מהנפש, הביטחון הזה להתלכלך, הביטחון הזה לחקוף, הביטחון הזה שלא הכל... עכשיו, במה זה תלוי? ברגע שיש אי צמידות, ברגע שאדם כאילו חי בתוך אהבה, כאילו שהעולם זה למעלה ולמטה, מוכן לגדות, מוכן לקטנות, הוא מוכן לקבל כישלונות ולקבל גם הצלחות, הוא לא מחזיק שום דבר, הוא בא בטוב, הוא בא בזרימה חיובית, אז ממילא, ממילא כאילו גם כישלונות לא, לא צריכים בו צלקות. מי שמבין ש, שמוות זה חלק מהחיים, זה חלק לגמרי מהחיים, זה אנחנו כולנו, כל מי שנמצא כאן עוד מאה ומשהו שנה, מתחת לאדמה, הסוד הכמוס. ואז הוא לא, הוא לא יקבל טראומה מגופות, או כלומר, גם מפגוש, הוא יטבל קשה מאוד ממקרים של מוות והכל וזה וזה וזה, אבל כאילו, הוא מסוגל להתמודד עם זה, הוא קולט, כאילו, זה חלק מהאהבה, כאילו, להבין את המעגל הזה, את התזרימה הזאת, להבין את הטבע הזה. עכשיו, לעלות אל המקום הזה, עכשיו, זה מאוד מאוד קשה, כלומר, איך משקמים את האמון, כאילו, איך בונים את זה. עכשיו, למה זה קשור דווקא לתפילה?
אבל נגיד...
אני עכשיו, אני רק רוצה שנחת אחד את הנקודה הזאת. בעצם, כל מה שדיברנו עכשיו זה דיבורים בשכל. אומרים, תשמעו, זה לא נעים, כלומר, אדם לא צריך להיות, אהבה לא צריכה להיות רכושנית, לא צריכה להיות כפייתית, לא צריכה להיות בהצמדות. לא צריכה להיות כאילו בסימביוזה, לא צריכה להיות כאילו זה, יכול להיות משהו מוזורם בזה וזה, אבל בנפש כאילו, שאני, שהלב שבור, אלף אחד הסברים ודוקטורטים וספרי חסידות וקבלה וזה, לא ישנו אותה. יעזור משהו לכאב, כאילו, מה כל זה עוזר? וכאשר אדם בצד השמאל, אדם שיש לו פחדים וחרדות, הוא מנסה להעלות את זה לשורש של העירה, של הגבורה. הוא עכשיו רועד מפחד, הוא עכשיו כאילו מרגיש עלי נידף, הוא מרגיש מושפל, הוא מרגיש קטן, הוא מרגיש כאילו שלא מתייחסים אליו, שהוא לא, שאף אחד לא סופר אותו וזה וזה. אז אלף אחד הסברים על ה... כאילו לפעמים זה לא עוזר. כלומר, הרבה פעמים כאילו זה מין, אנחנו מסוגלים להבין בשכל שיש מקום גבוה, אבל אנחנו לא חווים אותו. אנחנו לא באמת, אנחנו לא רואים אותו כאופציה ריאלית. עכשיו, בעצם, מה הגאונות של המלאך של ואשם דוד? ואשם דוד אומר דבר כזה. אנחנו, התפילה שלנו, היא לא תפילה רגילה, היא תפילה מיסטית. המטרה שלה זה שבאדם, שבאדם כאילו קורא אהבת עולם אהבתנו, אז זה לא סתם מילים, כאילו זה איזשהו אמירה כזאת, שהקדש ברוך הוא אהבתנו, אהבת עולם, אלא שיש לו אפשרות להיכנס אל האור של האותיות, ולחוות את זה כחוויה של טרנס, כחוויה מיסטית. שברגע שאדם מתרגל את התפילה ונפתח אל המקום העמוק שלה, אז בעצם, שימו לב מה הוא עושה כאן, הוא אומר כאן יש כאן קל וחומר. עכשיו אני רוצה להסביר כאן את הקל וחומר הזה. הוא אומר לעצמו, אם מדבק עצמו, כלומר, הוא שואל את עצמו דבר כזה, באדם כאילו יש לו את ה... בפסקה הזה גם יותר חזק, אלא קל וחומר, שאדם יש לו את התאוות נשים, שזה תאווה קטנה, ונותנת לו תענוג מסוים, ואז הוא קולט שיש תאווה הרבה יותר גדולה, שזה אהבת השם, שזה אהבה כאילו הפנימית, אהבה של הנשמה. וקל וחומר, כלומר, מכוח קל וחומר, ברגע שהוא מבין שבעצם השורש זה מאהבה יותר גדולה, אז הוא הולך לאהבה יותר גדולה ועוזב תאווה קטנה. עכשיו, הקו החומר כאן זה לא מהלך לוגי, זה מהלך מיסטי. מה הכוונה מהלך מיסטי? הכוונה שהאדם מסוגל, כאילו, בתפילה, בתודעה שלו, להיכנס, כאילו, בחוויה מיסטית, להיכנס אל תוך השורש בנפש של מה זה אהבה. עכשיו, אדם שהצליח פעם אחת, כאילו, לפתוח את המקום הזה בתוך הנפש, זה לא, תובנה אינטלקטואלית, איזשהו כאילו שהוא יודע שיש דבר כזה אהבה. זה פתאום חוויה אחת שהוא מרגיש שהוא נשטף בטירוף, במין איזה משהו כזה שכאילו אור מקיף שגדול ממנו, שמעליו, שכאילו... זה פתאום קולט מה זה להיות בתוך אוקיינוס. מה זה להיות טיפה בתוך אוקיינוס. לכן כאילו עלת מחשבות זאת היא קורית דווקא בתוך התפילה המיסטית, כי שם אתה מעלה את זה לאוקיינוס. ושאדם כאילו טובע בתוך האוקיינוס, ופתאום בתוך, עם האותיות נכנס אל האוקיינוס, נכנס אל השורש של הכל, אז פתאום, אז בתוך הנפש המאזן משתנה. פתאום הנפש קולטת, לא בקליטה בלתי אמצעית. בקליטה כאילו לא חושית, בקליטה חושית בלתי אמצעית, לא, 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 זה בכלל לא דרך השכל. קולט כאילו בצורה אינטואיטיבית, קולט שכאילו יש מרחב ענק, אינסופי בתוכו, שהוא לא מוגבל, של ים. הוא רואה אותו. ואז ברגע הזה פתאום כאילו כל ההחזויות הקטנות, הידיים המקובצות, הציפורניים, הניסיון כזה, הזיזים האלה שמנסים לתפס בהם, פתאום הכל נראה כזה, כל כך מיותר, כל כך כאילו, כל כך לא לעניין, כל כך לא משמעותי. פתאום אדם כאילו מוותר על זה בלארג'יות. זה כמו שתנסו לחשוב על חוויה שאתה מסתובב עם מחנה יהודה ואתה רב עם הרחם, עם ההוא של התפוזים. אתה רב איתו על... אומר לך, 3.80 תפוזים. אתה אומר, לא 3.80, מה עכשיו יום שישי מאוחר? תן 3.20, אח שלי. לא 3.80, תן 3 וזה. ואז אתה קבל טלפון, אני מראה למפעל הפיס, זכית 1.5 מיליון. יאללה, קח 10! וכאילו השלב הזה שבו כאילו כל המשחקים שאתה משחק פתאום כבר נהיים לא...
אתה מספיק לטוב פעם אחת?
עכשיו, הבא שאתה אומר שכאילו בעצם העלת מחשבות זאת זה משהו שקורה בתוך התפילה. אדם כאילו, אדם נמצא בתוך מדיטציה, בתוך כאילו במצב של תפילה וזה וזה, פתאום עולה לו איזה מחשבה, אבל הוא ממשיך בתפילה ומעלה אותה, הכוונה שהוא נכנס איתה אל תוך חוויה מיסטית. ואז פתאום היא כאילו, היא נפתחת לאיזשהו מרחב שהיא כל ה... כל כאילו המשחקים הקטנים והכאבים הקטנים, התסכולים הקטנים, פתאום נהיים כאלה ממעוף הציפור, הכל נראה כל כך קטן, כאילו פתאום נפתחת פרספקטיבה אחרת לגמרי על החיים.
אבל זה...
את האקט
של הוויתור, אני מבין.
זאת אומרת שאדם נכנס לתפילה, הוא בהגעה השקטה הביתית של האותיות, והנפש לו, הוא נכנס לתוך כאילו, לתוך מפצח ומפענחת את האותיות, אז זה לא ש... זה לא שהוא קולט בשכל שיש ל... שיש לתשוקה שורש יותר גבוה באהבה. אלא הוא כאילו מתבונן בתשוקה. באותה תשוקה שבזמן אחר, שהוא בלילה מיואש, מתוסכל אחרי יום עבודה הזה, כאילו שואבת אותו למטה, גורם אותו להשתכר, גורם אותו להרים טלפון. וכאילו לחפש איזה משהו, איזה פורקן מהיר. אותה תשוקה עצמה, פתאום כאילו שהיא בתפילה, פתאום הוא רואה אותה כמשהו. הוא רואה את השורש שלה, ואז כאילו הוא מסוגל כאילו... היכולת שלו כאילו להכיל אותה וכאילו להתייחס אליה בחמלה, אבל כאילו ליצור ממנה מרחק שהיא כבר מפסיקה להפעיל אותו. Okay. היא מפסיקה להיות משהו שכאילו מחזיק אותו, אלא יש לו משהו אחר, הוא פתאום רואה. הוא רואה, לא, לא רואה בשכל, הוא חווה.
כן, לא, אני מבין. אני מבין גם את האקט של הפיתוח, של היצירת מרחק. אוקיי, אבל מה זה האקט החיובי שכביכול... שאתה
אומרת,
אני מעלה את זה בתפילה
לחוויה מיסטית.
התמקדות באותיות זה מה?
האקט החיובי, הכוונה שפתאום בתוך... שהוא התמקד באותיות, אז הוא היה בתוך האותיות. שזה משהו כבכל, כאילו, הוא נכנס לתוך תהליך מיסטי, אבל תהליך אינדיפרנטי, אבל המחשבה הזרה, כאילו, עוררה בו, התעוררה בו תשוקת נשים, זה עורר בו את צד החסד, ובזכות זה, כאשר הוא מתבונן בזה, אז פתאום נפתחת בו אהבה. זאת אומרת, אהבה, לפני כן נתן לו איזשהו כאילו חוויה של מיקוד, של ריכוז עמוק, שאולי של איזה חצי טרנס, אבל לא היה פה אהבה. ודווקא מה שעורר בו את האהבה זה כאילו, זה המחשבה הזרה. היא עורה בו את האהבה, אבל ברגע שהוא תופס אותו מתוך החוויה הפנימית, אז הוא תופס אותו במרחב אחר לגמרי, במרחב לא רכושני, מרחב לא כוחני. מרחב כאילו שמשחרר, מאפשר, הוא נהיה לארג'י במקום הזה. ואז עם אלה, כאילו, כשהוא יורד למטה, זה הרי כל התהליך הוא תהליך של רצון ושוב. זה הרצון. בתהליך של השוב יש לו פתאום יכולת, כאילו, להרגיש את המקום הזה הפנימי, וכאילו, לתת ממנו, בלי פחד, בלי לתמחר בזה, פשוט כאילו, להיות נדיב. להיות לארג', להיות לארג' עם המקום הזה. למה? כי זה אוקיינוס. כי הוא לא מוגבל.
אבל הבעל שם טוב אומר שיש את הניצוץ הזה בתפילה. אבל הוא אומר את זה גם שיש בזה בלימוד תורה. עכשיו, לכאורה לימוד תורה זה תנועה הפוכה מתפילה. תפילה כאילו יש משהו שאתה מדמים את הכל, כל החושים שלך, ואז באמת, כאילו אתה עומד מול איזשהו אוקיינוס, מול איזשהו אינסוף, ודברים עולים. וכאילו בלימוד, זה הפעולה הכי של שליטה, של ידע, של... כאילו זה...
קודם כל כאן הוא מדבר על תפילה. ועכשיו יש לו כמה טכניקות שעלת מחשבות שחלקם הם טכניקות יותר באמת בכיוון של הערי, במובן של שימוש בכוונות כמו בסוד הרומח והכל, שהם באמת פחות דרך תהליך מיסטי אלא יותר דרך תהליך קוגניטיבי. יש לו טכניקות כאלה, יש לו, אנחנו עוד נראה בנושא שגם צירופי מילים והכל, שזה דברים שמי שבעיקר פיתח אותם זה הקומארה, שהם פחות כאילו דרך התהליך המיסטי הטהור ויותר דרך תהליך, יותר דרך תהליך של ייחודים. אנחנו נראה את זה, נראה את זה בפסקות שבהמשך, אבל העבודה הבסיסית היא דרך הדבר הזה. עכשיו, שתבינו, כאילו, זה בעצם מה זה אומר? אני חושבת שנספיק קצת טיפה שער הקבל, נמשיך בשער הקדמות. בעצם מה זה אומר? זה אומר שהחוויה המיסטית היא למעשה מכשיר טרנספורמטיבי, היא למעשה מכשיר, היא למעשה כאילו תווך או מרחב פעולה שבתוכו הנפש משתנה. זה לא הוקוס פוקוס של בבות, זה להוציא כסף, להשקיע ב... לא יודע, הייתי פעם אצל אדמו"ר מקומה, אני בסעודת... זה היה בפורים? זה לא היה בפורים. זה היה בסעודה... בסעודה של סוכות, וגם שם מלא השתקרו וזה, ונכנס לזה אחד. הרב, יש לי זה, להשקיע ב... לקנות יורו או לקנות דולר? עכשיו, מה התודעה של אחד כזה שנכנס? שבעצם העולם המיסטי זה מין איזה מערך חשמלית של חסמבה, שאתה לוחץ על איזה כפתור וזה משפריץ משהו. כאילו ש... עכשיו, זה לא שזה לא קיים, לא שכאילו לא יכול להיות אינטואיציות כאלה, כאילו על מה עכשיו יעלה דולר או יורו, יכול להיות אנשים שיש להם אינטואיציות כאלה. אבל זה פספוס של כל המהות, הרי כל המהות של החוויה המיסטית זה בעצם זה להגדיל את הנפש. זה לתת מוחין לגדלות.
כמו שכתבו על בעת.
זה להגדיל את צלם האלוהים.
הבעת אנשים הוא המון ניסים ככה.
כן, שהתגלגלו מתחת לזה ולא עניין אותו. ומסופר כאילו שהוא היה בדרך למגיד מזרית, שהוא עצר אצל... זה לא זוכר אם זה הרב ברוך מברד ממז'בוש וזה, והוא אמר לו, בוא אליי ונלמד אותך לעשות את מופתים, נלמד אותך שיחת הפוץ ותצופי תקנים וזה, אז הוא אומר, אני לא מעניין אותי, מה שאני רוצה לדעת זה את כוח הפועל בנפעל, את הדבקות. ועכשיו, היה אצל הראשוני האדמו"רים, היה ממש זלזול עמוק במופתים, בקטע הזה שהם אמרו, החוויה המיסטית, המטרה שלה, זה לתקן את הנפש, זה לא לעשות את ההוקוס פוקוס, לא לפתוח את החצר עם ראש להב 433 וראש יאחה, שהם נותנים שוחד, מקבלים שוחד, אתה כבר לא יודע מי שם נגד מי, כאילו זה הקליפה הכי עמוקה שיכולה לבוא מתוך הדבר הזה. אבל יש כאן משהו, כתוב באינטואיציה שבה שאתה אומר, אדם, את הקונפליקטים הכי עמוקים של הנפש שלו, הוא מסוגל לתקן דרך תפילה, לתקן כאילו בתהליך, זה ניתוח לב, ניתוח נשמה פתוח. כי דרך החוויה המיסטית אתה משנה כאילו את היחס היסודי. עכשיו, חבר'ה, זה עובד. זאת אומרת, כאילו יש מצבים כאלה שאדם בתוך חוויה המיסטית עובר שינויים שאי אפשר להאמין. זה נכון שכאילו זה מתפוגג אחרי כמה זמן, אבל גם שזה מתפוגג זה משאיר רשימו.
לא, אבל אם זה עובד, קודם שיהיה לנו תפילה, בלי מה שאתה רוצה, סתם תפילה מיסטית.
אני אומר, הדברים כאילו...
על התכונות, על
ה... אני אומר, כאילו, חוויות מיסטיות הן חוויות שאדם אחרי חוויות... אם אתה רוצה גם לקרוא על זה, יש את הספר חוויה דתית לסוגיה של ג'יימס, שהוא תיעד הרבה מאוד... מכיר את הספר? תהיה הרבה מאוד מקרים. לא, הוא לא חקר, הוא היה מייסד הזרם של הפילוסופיה הפרגמטיסטית בארצות הברית, והוא בתחילת המאה הקודמת, היה לו סדרה של הרצאות באירופה, שבעצם הוא בא ואמר, אני לא יודע אם חוויה מיסטית אמיתית או לא אמיתית, אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק בפנומנולוגיה שלה. זאת אומרת, אני בוחן אנשים שעברו חוויה ואני רוצה לראות מה השתנה בהם. ואז הוא שם איזה עשרות עדויות, הוא מתעסק בעיקר בנוצרים, לא, בעיקר בנוצרים, לא מתעסק ביהודים. וראה שאנשים, כאילו בקורת הדבר הזה, עברו קונברסיה. קונברסיה זה היפוך הלב. המרה, היפוך הלב. עכשיו, זה לא שהאדם, כאילו פעם אחת עבר משהו כזה וזהו, כל החיים שהוא נהיה, יושב ככה, תחת עץ הלוטוס ונופלים עליו גשם של פרחים לבנים כמו הבודה. זה לא עובד ככה. ברור שדברים, אדם יכול ליפול גם לתאומות, גם אחר כך, וזה וזה וזה. אבל יש משהו, כאילו, ב... חוויה כאילו, מיסטית חזקה היא כאילו...
בבסיס.
קודם כל, התקופה שאחריה, לתקופה של חודש, חודשיים, שלושה אחריה, היא כאילו...
שתי דקות משפיעות על שלושה חודשים?
לא יודע מה זה זמן, זה יכול שתי דקות, זה יכול עשר שעות ברצף, זה יכול כל מיני דברים, אבל זה יכול להשפיע, אבל חוץ מזה... על המידות
של הפסיכולוגיה שלנו?
כן, זה משנה את המבנה הפסיכולוגית.
במקום טיפול פסיכולוגי של שנים
וכל זה... לא יודע במקום, זה לא משהו, זה לא תוכנית...
לא, לא, לא.
זה לא בהזמנה.
אני אומר
ש... אבל כן.
שיהיה אם יש טיפול פסיכולוגי שהוא עובד, אבל בכך הרבה זמן, חברי המסת יכולה לעשות את אותו תהליך ב...
זה תהליך אחר, זה לא...
מה המסת לוקח הרבה זמן?
עכשיו, זה המון עבודה, כאילו, זה לא... אבל אני אומר, יש בזה משהו שכאילו... עכשיו, זה לא משנה, זה לא שאתה מבין דברים אחרת, אלא שפשוט פתאום, כאילו, הנפש קולטת אחרת, יש לה פרופורציות אחרות בין דברים, היא כאילו... יש לנו כל הזמן, כאילו, מבט שיפוטי כזה, שמבט מדרג, מבט זה, וכאילו, הנפש בתוך המקום הזה, היא פתאום, היא רואה את הדברים במרחבים אחרים.
משהו ביסוד, כאילו,
משהו בקונספט, כאילו, במערכת הפעלה, זה לא שינוי בתוכנה, זה במערכת ההפעלה. כאילו, בצורה שבה אתה מריץ את הדברים, בצורה שבה אתה... וגם, כאילו, גם שנים אחרי שדבר כזה, נגיד, יכול להתפוגג, יש איזה רשימו, כאילו, מי שהיה שם... מי שטעם היה נונגרי, כמו שאומרים. עכשיו, אני רוצה טיפה קצת לדבר על הנושא של... של 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 האחור, זאת אומרת על אנחנו עכשיו נדבר על אותו דבר מכיוון אחר, מכיוון של פנים ואחור, של תיקון האחור, תיקון האחוריים. אתן לכם כאן דפים משאר הכוונות.
איזה דבר טוב יש במחשבות שישלחו דברים?
מה?
בזולי הירות הבנתי, תגובה, שישלחו דברים יש לך טוב?
השור שישלחו דברים זה הקהילה, זה חזרה לעין, זה הביטוי.
זה מישהו אחר.
נכון, אבל שורש הזה זה בעצם, אתה יודע, היה פעם אחד הסרטים הכי מזעזעים שיצאו אי פעם בשנת 94, Born to Kill של אוליבר סטון. עכשיו יש שם את המונולוג של שני הרוצחים, זה סרט תינופת, ראיתי אותו וראיתי אותו שהייתי בתיכון, אחרי זה היה לי איזה חוויות, באמת תינופת. ויש שם מונולוג של שני הרוצחים שבעצם מנסים להסביר למה הם רוצחים, ואז אומרים, לא צריך בלוק את המילים, אבל כאילו אנחנו... האנשים חיים כאלה לובים, אנחנו מעלים אותם כאילו ל... אנחנו מתקנים את העולם בזה שאנחנו הורגים את ה... עכשיו זה מין כמובן...
שחיטת קורבנות.
אבל בעצם מה השורש הזה? זה לא משהו מופרך לגמרי, יש משהו במוות שהוא כאילו האיחוד. חזרה אל הזה. עכשיו כמובן שמוות, מי שרוצה, צריך לשאת מאסר עולם, כאילו אין כאן משחקים. אבל לכל דבר יש שורש.
עבודה זרה.
עבודה זרה זה המימוש.
היצריות,
לא רק היצריות, כאילו ההורדה, כאילו ההמחשה. טוב, בואו נקרא קצת צינית, ואחרי זה... זה המשך של הדף הקודם שלמדנו לפני איזה 4-5 שיעורים, אתם זוכרים? המשך של שער הקדמות. ונחזור לבר בפרט. אני בעיקר רוצה להגיע לפנים ואחור, שזה בהמשך כבר, בסדר, בוא נקרא. ונחזור לבר בפרטות, עניין אלו היו נקודים. איך היו קודם התיקון ואיך היו אחר התיקון. דה, כי אף הפי שאמרנו כי ג' נקודות ראשונות עצו בשלמות כל אחת ביות חלקיה, וגם עצו מחוברות ומקושרות. וכל הקליקול היה בזיין תחתונות. עם כל זה צריך שתדע, כי גם הנקודה השנייה והשלישית אשר נעשו אחר כך מבחינת אבא ואמא, גם בהם היה קצת קליקול. וחיסרון אור עליון. כלומר, אם אנחנו לוקחים את כל הספירות, שיש לנו חוכמה בינה שזה אבא ואמא, חוכמה בין הדעת, אבא ואמא, ואחרי זה שיבת הספירות התחתונות, חסד גבורת תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, אז הקליקול לא היה רק בזין תחתונות, שהם בעצם זעיר אנפין, אלא גם באבא ואמא, גם בספירות העליונות של המוחים. אומנם השינוי שיש בקלקולם מקלקול זין תחתונות שהם מבחינת זון הוא זה, כי זין תחתונות ירדו למטה בעולם הבריאה במקום הקליפות למטה מעולם האצילות ויצאו מעולם שלהם, וכן נזכר בהם איתם ממש בסוד המלאכים שמתו לסיבת ביטולם ביותם בתוך הקליפות. אבל המלאכים שירדו משני הנקודות אבא ואמא לא ירדו למטה בעולם האצילות, אומנם ירדו במקום המלון למטה במקום נוקבה דזה, במקום של המלכות של הנוקבה בתוך עולם האצילות עצמו. לכן ירדה זו אינה מיתה רק ביטול באלמה, ואינו כל כך פוגם, כמו הפוגם זכר ונקבה, רק הוא עניין ירידה מגדולתה ומעלתם, על דרך מה שאמרו חז"ל, הפסוק, בימות מלך מצרים שהורדו מגדולתו. אז ידוע שהארי, בכתבים המוקדמים שלו, מה שנקרא השמועה השנייה, אז שם, בכתבים המוקדמים, כאשר הוא לימד על שבירת הכלים, אז הוא הסביר ששבירת הכלים הייתה רק בחלקים הנמוכים של האצילות. היה רק בשבע ספירות תחתונות. מה שנקרא זר אנפין. אבל במוחין, כאילו בתודעה של האצילות, של העולם האלוהי, שם לא הייתה שבירה. ככה זה היה בכתבים המוקדמים, בשמועה השנייה. אבל בשמועות של רביעית וחמישית, שזה בעצם הכתבים היותר... למרות שגם בכתבים המוקדמים, יש מקומות שבהם הוא כן רומז שהיה שבירה בכתר, בריח אנפין, וגם אז הוא מסביר כאילו שיש איזו שבירה ב... יש איזו שבירה מסוימת במקרו, אבל ברוב הכתבים, המוקדמים הוא כותב שבעצם לא היה שבירה. אבל כאן, כשאנחנו מדברים על שמועה רביעית וחמישית, הוא פותח כאן מסור חדש, שאיתו למעשה הארי ימשיך עד סוף ימיו, כאילו עד סוף זה שהוא בא ואומר שנכון שרק הזכר ונקבה, רק הילדים נשברו, אבל בעצם גם בגימל ראשים, גם באבא ואמא, הם לא נשברו לגמרי, אבל היה בהם איזשהו פוגם. במילים אחרות, לא יכול להיות שיש חיסרון כל כך גדול בילדים בלי שיש משהו דפוק בהורים. אם הילדים כל כך שבורים, כנראה שגם אצל הורים יש איזה משהו. נכון? כאילו זה לא... אנחנו לא התחלנו את הכל מאפס. אי אפשר להשים את הילדים בכל הבעיות.
הנקודה הראשונה, השלישית זה אבא ואמא, ומה הנקודה הראשונה?
יש לנו כתר.
כתר?
עכשיו, אז אני אומר, יש לנו... איפה? יש לנו כתר רשימה של הספירות? זה הכל מבחק. אין לי כוח לכתוב עוד פעם. אנחנו צריכים כאן איזה מצגת פעם לעשות כאן. אז בעצם יש לנו את המוחין, אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שבעצם כאשר אבא ואמא נפלו, הם לא נפלו לגמרי מהאצילות, הם נפלו בתוך האצילות. הם נפלו בתוך האצילות, אלא מקום של נקבה דזר אנפין, לעומת הזר אנפין שנפל מחוץ לאצילות. מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש שתי בחינות של נפילה. יש נפילה, דיברנו על זה בשיעור הקודם, יש נפילה כאילו אל הקליפה. נפילה מהכל, שהאדם בעצם מתפרק לגמרי, מאבד את אלוהים. כמו שאומר ניטשה, אלוהים מת, ואז הוא בעצם מתפרק לגמרי מכל מרחב הקדושה של הנפש. הוא בעצם הולך למקום לגמרי החיצוני. ויש את המצב ההפוך. ניטשה מת, על החתום, אלוהים. ויש מצב של נפילה בתוך הקודש. שבעצם הפוגם הוא לא פוגם שאדם שנפילה לגמרי מחוץ לקודש, יש משהו בקודש שנשבר והתפרק ובעצם תפוזר לחתיכות ועכשיו כאילו צריך לשחזר אותו מאפס, אלא יש פוגם בתוך המערך של הקדושה, ששם כאילו משהו לא, שם צריכה להיות התחדשות. נכון? כלומר יש בעצם כל מיני סוגים, כתוב שהמשיח עתה לאט בצדיקה בטובתא, שעיקר העבודה של המשיח זה לא להחזיר את הרשעים בתשובה, אלא להחזיר את הצדיקים בתשובה. שלפעמים הצדיקים יש להם פגמים מאוד מאוד עדינים, כאילו בתוך המקום של הזה שלהם. אבל מה שהוא אומר כאן, בוא נמשיך לקרוא, כשנגיע לנושא של האחוריים, וצריך לבאר עניין אלו היו נקודות, מה עניינם קודם התיקון? דה, כי אלו היו נקודות שהוא תחת תחילת כל הצילות, קודם שהיה שם תיקון בהם. הנה היו אז כדמיון פרצוף אחד. אך לא היו בציור גמור ממש. פירוש, כי הנקודה הראשונה נחשבת ונערכת לבחינת כתר, והשנייה והשלישית לבחינת חוכמה ובינה, והבאה אחרות לבחינת גוף, אבל לא היו בצור ממש כמו שהוא אתה. אבל עם כל זה, כל נקודה מהם הייתה נקולולה מיעוט. פירוש, כי הנקודה הראשונה היה נכלל בכללות היו צפירות דריך אמפין, אלא שהייתה נקולה קטנה, כלומר, אריך אמפין זה הכתר, גם כאילו אתה בצור פרצוף כמו שהוא אתה אחר התיקון, והדרך זה שאר הנקולות, וכאן ברקל היו נקולות, יצאו כולם בבחינת עצמות אור וכלים. כלומר, במילים אחרות, למעשה, לכל התהליכים שקרו באצילות יש שורש קדום. בעצם יש כל התהליכים של השבירה ושל המבנה, כל התהליכים המבניים שהולכים בעצם, כל הדרמה שהולכת לעבור על העולם, יש לה שורש פנימי בתוך האלוהות. ואם אני אשליך את זה על האדם, זה בעצם אומר שבתוך הגרעין הפנימי של הנפש, האצילות של הנפש, הנפש האצילית, שזה בעצם הגרעין הפנימי של הנפש, יש בתוכה את כל יש בתוכה בכוח את כל היסודות, את כל האפשרויות, נקרא לזה, את כל האפשרויות הפוטנציאליות לכל התהליכים שאחרי זה יופיעו במהלך ה... זאת אומרת, יש בתוך הנפש את היכולת ליפול ואת היכולת להשתקם, את היכולת ליצור מוחין, את הנקודות היסודיות של האריך, כאילו של הכתר ושל אבא ואמא, ואת היכולת, כאילו, את היכולת של המוחין להיקשל, או בעצם ליצור כאילו כל מיני מערך של מערך של נפילה או מערך של כשל, שאחרי זה יתרגם לנפילת הכלים, לשבירת הכלים. כלומר, בעצם בתוך הנפש יש את הפוטנציאל לכל התהליכים. הנפש שלנו היא בעצם מאפשרת, היא בנויה בצורה כזו שהיא מאפשרת תהליכים, שהיא לא סטטית, כי יש בתוכה את כל השורשים. עכשיו, זה מה שנקרא הספירות השורשיות. ואומנם כל היו נקודות אחד כאשר נרחם זה עם זו ביחד. הנה הנקודה הראשונה הייתה בסוד תלת ראשין, שהיא מבחינת עתיק יומין, אני נקרא רשע אילה, מבחינת ערך אנפין. אני רוצה שנדלג על זה, על השורשיות, כי זה באמת, כאילו, הוא כותב כאן שזה בעיקר בתחילות, בביאור ההידרה של האזינו. עכשיו, אני רוצה כאילו לדלג לפסקה שמתחילה במילים וטרם. בטרם שנבר הפגם שירה הבא, צריך שנודע הקדמה אחת, דה, כי דלת בחינות יש בעולם האצילות, באופן מצב העמדת הזכר והנקבה אשר שם. בין ביותם בבחינת נקודות קודם התיקון, בין ביותם בבחינת פרצוף גמור אחר התיקון. וזה סדרה ממש. היותר גרוע, צריך עוד בלי, היותר גרוע הוא היות שניהם אחור באחור. למעלה מהם הוא אחור בפנים. פירוש שהזכר יהפוך אחוריו כנגד פני נקבה, כי אתה הנקבה תוכל לקבל לאור מן אחורי הזכר דרך פנים שלה. אבל לפני הזכר אין בה עדיין, אין בה כוח עדיין לקבל לאור. למעלה מזה הוא פנים באחור. פירוש שהזכר יהפוך פניו כנגד אחורי הנקבה ואיר בה, וזו מעלה יתרה, כי האור של הפנים עצמם של הזכר מאיר בנקבה, אלא שעדיין אין בה כל כך כוח לקבלו דרך פנים, ולכן הופכת אחוריה, מקבלת שם האור בפנים עצמם. והכן מתאבש שם האור קצת, וכאשר יעבור האור דרך האחור והגיע הצד הפנים שלה, כבר יכולה לקבלו כיוון שנתאבה קצת. וזהו סוד וחכם באחור ישבחנה, כי החוכמה שהוא הזכר, כאשר פניו מבטים באחורי הנקבה, מהירים בה ישבחנה, ויוסף בהערה נוספת. יותר מאלו, מאילו יהיה להפך, שהוא אחור בפנים כנזכר, כל מדרגל הבית. למעלה מכולם, במדרגה הדלת, בהיות הזכר והנקבה פנים עם פנים זה כנגד זה, כי אז היא מקבלת אור פני הזכר, שהוא אור נפלא, ולא עוד, אלא שאין צורך שיתעבה באחור של התחילה, רק יכולה לקבלו כמו שהוא זה. אני קצת דילגתי על הפסקות הקודמות, שהוא בעצם מתחיל לדבר על תהליכי התיקון, הוא אמר כאן שני דברים. הוא אמר כאן שלמעשה יש לנו את הספירות השורשיות, שזה בעצם השורשים של כל התהליכים שנמצאים בתוך העולם האלוקי, בתוך האצילות. כלומר, יש לנו בתוך היסודות של הנפש, בתוך הגרעין של הנפש, את כל האופציות, את כל האפשרויות, כל האפשרויות לתהליכי תיקון. ותהליכי תיקון, כלומר, הדינמיקה עצמה שמתרחשת בתוך, בפנים, כאילו בתוך האצילות, זה ארבעה מערכות יחסים שיכולים להיות בין זכר לבין נקבה, בין זרע פין לבין נוקבה. יש אחור באחור, פנים באחור, יש כאילו שני המצבים הקיצוניים, זה אחור באחור ופנים פנים, ויש שני מצבי ביניים, אחור של אחד, אחור של זכר ופנים של נקבה, והפוך, פנים של נקבה ואחור של זכר. עכשיו, בואו ננסה להבין בעצם מה זה אומר. קודם כל, הנושא הזה של האחור, זה נושא שאצל הארי מאוד מאוד קשור למשה רבנו. משה רבנו, שהוא מחפש את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את אחוריי פניי לא יראו, ושמתיך בנקרת הצור, ומשה מקבל רק את האחוריים של הקדוש ברוך הוא. אז משה הרי זה, בגימטר זה שילוב של קפד וקסה, קפד, קופי דלת זה הפנים של אימא, הפנים של הבינה, זה עין בית בריבוע, שם עין בית בריבוע, וקסה זה אקיה, סליחה, אקיה במילוי יהודים זה הפנים של אימא, ועין בית בריבוע זה אחוריים של אבא. כאילו אלה השמות שבעצם מרכיבים שני השמות, קפד וקסה, אלה שני השמות זה בעצם שביחד מרכיבים את משה.
קסה? מה זה קסה?
קופסה מחיי, כאילו זה...
איזה מובן המילה הזאת?
זה אצל הארי, כאילו זה... זה בעצם העין בית בריבוע, כאילו זה... כאילו העין בית בריבוע זה כאילו זה החוריים של אבא, החוריים של הספירת החוכמה. וכשאני כותב את י' כבר כבמילוי יהודין, ובריבוע הכוונה שאני בעצם ממלא כאילו כל אות. חוץ מהיהודים. ואז הגימטריה של הכל זה יוצא עין בית בריבוע. כן. ובזדמנות נלמד על כל, כאילו, כל צורת הספירה. אבל זה כאילו מאוד קשור למשה. אבל מה זה בעצם פנים באחור? כל מערכת יחסים, כל אינטראקציה, יכולה לבוא משני... יש לה שתי אפשרות. אפשרות אחת זה בעצם זה לבוא מפנים. פנים זה אומר שאני רוצה לתת. אני כאילו, אני רוצה, אני כאילו, הרצון שנמצא בתוך... יש בתוך מערכת יחסים, כאילו הרצון שנמצא בתוכה. אני רוצה לתת, אני מזרים, אני כאילו, אני פה, אני נוכח. עכשיו, והחור זה בעצם, זה ההכרח. נכון? כאילו, זה המגבלות של המציאות. מה המציאות מאפשרת? מה המציאות לא מאפשרת? נכון? יש הרבה... בדיוק איזה מישהו סיפר לי שהציעו לו איזה מישהי וימצאו זה כמה זמן והוא אמרנו לתלה והכל וזה, ואז התגלה שכבר איזשהו גיל קרוב ל-40 אבל כאילו הפסיקה הפוריות שלה נגמרה. עכשיו, הוא מצד אחד יש לו פנים זה מה שהוא רוצה, ומצד שני, כאילו, יש כאן החור, שזה כאילו שבעצם צריך עכשיו להחליט, אם הוא מוכן להיכנס למערכת, שהוא יודע שלא יהיו לו ילדים, או שאולי צריך לאמץ, או שאולי לא יודע מה, כל מיני פתרונות, ללכת לתאילנד, לחפש פונדקאית, אבל יש את הצד של הפנים שזה הרצון, והכרח זה בעצם, זה כל מערך המגבלות. עכשיו, והכרח זה לא רק מגבלות חיצוניות, והכרח זה גם הרבה פעמים מגבלות פנימיות, נכון? זה שבן אדם אומר למישהי, אני אוהב אותך. ותשאל, למה אתה אוהב אותי? זה לא, אני אוהב אותך. לא, יש איזה משהו. עכשיו, כשהיא שואלת למה אתה אוהב אותי, אז בעצם זה, יש נכון, נכון, בתחילת ספר מלאכי. שמלאכי אומר, מסע דבר השם ביד מלאכי, אהבתי אתכם אמר השם. ואמרתם, במה אהבתנו? אח עשיו ויעקב, מה, אנחנו ישראל ויעקב, זה אותו דבר, מה פתאום אתה אוהב אותנו? כאילו, מה הסיבה? בדקות, מה קורה פה בדיאלוג הזה? מה קורה בדקות בדיאלוג הזה? לאהבה אין סיבה, אהבה היא אנרגיה תאורה. אבל מי ששואל למה אתה אוהב אותי, או שבעצם מחפש את הסיבה, או אם אתה אומר לי שאתה אוהב אותי, אולי אתה רוצה משהו בתמורה, והוא בעצם מביא את האחוריים, שהאחוריים זה הנסיבות. זה המציאות, זה המגבלות, זה הלמה, זה הכימות. כל זה קשורים לאחוריים. עכשיו, מה קורה כאשר יש מצב ששני צדים שאחד משדר רצון והשני משדר הכרח? מה קורה בתהליך? מה קורה בדינמיקה? כשיש מפגש בין רצון לבין הכרח. מה קורה להכרח? מה קורה בעצם להכרח? הכרח זה המקום של החשבונות, של החישובים. מה קורה להכרח? לפי מה שארי אומר כאן, משהו בהכרח נמתק. כי פתאום ההכרח הזה שכל הזמן מחשב חישובים, כל הזמן כאילו לחוד בתוך המציאות, בתוך כאילו הגבולות של המציאות, הוא בודק כאילו מה יקרה. שיש בצבא, אתה רוצה לעשות איזשהו פרויקט, אתה אומר אני רוצה להוציא יזומה, רוצה להוציא מערב לאיזה מקום. ואומרים לך, אתה צריך ככה, ואתה צריך רכב חילוץ, ואתה צריך נתן, כי זה, כי אתם צריכים למקום עם שיש שם, עם כאילו רמת סיכון מסוימת, ואתה צריך פה ושם וזה וזה, ואתה צריך אישור א' פיקוד. ורוצים לך תמיץ, כאילו מרוב דברים שאתה צריך, כאילו אין לך כוח כבר לעבוד. אבל אם אתה ממש 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 רוצה, אז אתה יכול להדביק בהתלהבות שלך את כולם, ולהגיד, יבוא נתן, תבוא זה, יבוא רכב חילוץ, והאלוף ישלח את ה... וכאילו, כלומר, כשיש מצב של רצון עמוק, אז הרצון עמוק הוא ממיס הוא לא מבטל את ההכרח, הוא לא מבטל את הנסיבות, הוא מסוגל להמתיק אותם ואז ממילא להגמיש אותם. עכשיו, באחוריים יש משהו מאוד מאוד אמיתי. כי מצד אחד האחוריים הם ההפרעה, הם החשבונות. אבל אלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים, אומר שלמה המלך, נכון? החשבונות הרבים זה כאילו, זה המעקשים, זה כאילו, זה מה שתוקע את המהלך. אבל מצד שני החשבונות הרבים, מה היתרון הגדול שהם בעצם נותנים למציאות? למה הם חשובים כל כך למציאות? כי הם בעצם כלים, מאפשרים מימוש, כי בסוף, כשאתה רוצה לעבוד, אתה רוצה להוציא את היזומה, אתה צריך, בשביל שבאמת זה יהיה אמיתי, אתה צריך כוח חילוץ, ואתה צריך כאילו זה, ואתה צריך כאילו תיק את הרגל, אתה צריך אלף אחד דברים, אתה צריך שהכל יעבוד, בשביל באמת שתוכל לממש את מה שאתה רוצה. כמו שאומרים, לא הולכים עם אהבה למכולת, וזה נכון, לא הולכים עם אהבה למכולת, אבל רוצים אהבה, אבל יש גם מכולת. אז מה המצב האידיאלי? זה אהבה שהולכים אותה למכולת. שזה בעצם מפגש בין פנים לבין החור. עכשיו, המשחק הזה, שבין כאילו, בין המקום האלטוריסטי, המקום שנותן, המקום הלא מתחשבן, לבין המקום המחשבן...
אגואיסטי?
מה?
אגואיסטי?
שהוא לא בכך אגואיסטי, יכול שהוא יותר רכים כאילו... החור, אני לא קורא לזה אלטוריסטי ואגואיסטי, כאילו המפגש הזה פנים בין החור, הוא מפגש שכל הזמן קורה. זאת אומרת, הרגעים של פנים, רגעים נדירים. או שיש מצב של פירוד מוחלט של אחור באחור, או שיש מצב של פנים ואחור, והרבה פעמים זה לא... עכשיו, זה מעורר המון תסכול, כי הרבה פעמים הפנים ואחור הם לא מתואמים. אחד פנים והשני אחור.
פנים מול פנים זה כמעט מיסטי.
שימו לב, שימו לב, מה קורה בשיר השירים? כל הזמן אחד פנים והשני אחור. כאשר היא קמה, דודי חמה קבר. לפני זה הוא דופק לה לנפשי יצא בדברו. וכאשר הוא לא מצאת, הוא דופק על הדלת, והיא רחץ את רגלי אחת הענפים. כל פעם פנים של אחד אחור, אף לא נפגשים. אבל באיזשהו מקום הפנים ואחור הם חלק מה... בעצם ההפנאה של האחוריים היא בעצם היא מאפשרת, אני אנסח את זה בצורה יותר מופשטת, מאפשרת תרגום של הרצון לשפה של האחוריים. זה התפקיד שלה. כלומר, כאשר יש מצב של... זה בעצם, זה עיגון שלו. לכן לפעמים, מה שאני... הסיבה שבאתי לכם את הקטע הזה, כי בעצם הוא משלים את העלת המחשבות הזאת מצד השני. להסביר שלא תמיד המצב הנפול הוא מצב רע. לפעמים המצב הנפול הוא מצב שהוא הכרחי בשביל להגן דברים במציאות. אתם מבינים כאילו את ה...
ולקבל את זה בצורה שמתואמת למקבל...
מתואמת לכלים, כלומר יש בסוף כלים, נכון? כאילו זה ה... שיש... הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם, וכנסת ישראל שואלת, למה? למה אתה אוהב אותנו? אז ואז יש את כל... יש את... מחשבת ישראל יש המון דיון בטעמי הבריאה. למה הקדוש ברוך הוא בראת העולם? אין מלך בלא עם, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כי ילד לא יכול להבין שאוהבים אותו בלי סיבה. נכון, ילד שאוהבים אותו, הוא צריך להרגיש למה. אולי בגלל שהבאתי ציון טוב מהבית ספר, אולי בגלל שציירתי ציור רפא. אוקיי, עזרתי לשטוף כלים, טיטטתי את המטבח. כאילו, הוא צריך להרגיש סיבה שאוהבים אותו. הוא צריך ציונים, הוא צריך משהו שבעצם להבין את ההתנהגות. להבין את הדבר הזה, נכון? כשמישהו שואל את החבר שלה, למה אתה איתי? הוא אומר מה שישארתי אחר כך, אולי תעזוב אותי. כמו שעזבת את האם, אולי גם אותי תעזוב וזה וזה. אלה שאלות של החור. אלה בדיוק שאלות של החור וזה. עכשיו, מה המטרה? מה המטרה? בעצם, כאשר יש מפגש של פנים ואחור, אז האחור מתמתק. מה זאת אומרת שהאחור מתמתק? הכוונה היא שהוא מפסיק... המצב של החור זה מצב שלא מאפשר לחוות פנים, לא מאפשר לחוות את האנרגיה התאורה, לא מאפשר לחוות את הרגש. כי הוא מחשבן. כי הוא בעצם, הוא מסתכל על המסגרת, הוא מסתכל על איך זה בעולם. אבל המפגש של פנים ואחור זה מפגש שיש לו אפשרות לתקן את האחור. מה זה לתקן את האחור? הכוונה להפוך את האחור ממותק במובן, במובן שבעצם, שפתאום הוא מסוגל לחוות את הרגש דרך המסגרת התייחסות של האחור, דרך השפה של האחור. לחוות את הרגש גם בתוך האחור. ולכן באיזשהו מקום כאילו, הפניה של האחור זה חלק מחיזור, נכון? תהי קשה להשגה, למה אומרים לה? כי זה חלק מהחזור, כי אין חזור בלי אחור.
והוא קשה להשגה?
לחזר אחרי
מישהו. לחזר אחרי? מה זה אחרי? על אחוריים?
אז מה הם פנים באחור?
מה?
יש לו חזור בפנים, כמובן. איך אתה עושים של החזור?
זה מכון מייחסים שכל הזמן נמצאות, אבל בעצם צריך להבין ש... כאילו, מה שהרי אומר כאן, למה פנים ואחור הם קשורים חלק ל... הרי בזוגות יש כל הזמן החלפה של תפקידים, פנים ואחור, חור פנים, זה יכול לקרות כמה פעמים ביום. אבל בעצם מה שהרי מנסה לומר כאן, זה משלים את התמונה שמה שאמר הבעל שם טוב, שמצד אחד אנחנו צריכים להבין שהאיחוד המיסטי הוא כאילו התיקון הכי עמוק של הבריאה, מצד שני אנחנו צריכים לתת כבוד לכלים, לתת כבוד למציאות ולמגבלות של המציאות. להבין שבתהליך כאילו של בנייה, בתהליך של תיקון, כאילו יש ערך מאוד מאוד עמוק לאחור. יש ערך מאוד מאוד עמוק, כאילו, לצורה שבה הפנים פוגשים את האחור, בצורה שבה הפנים ממתקים את האחור.
זה טוב, כאילו, אני מרגיש שזה גם בתוך הנפש של האדם יש את שני הצדדים האלה.
זה פנים לאחור? כן.
כן, זאת אומרת, כאילו, יש רגעים, אני מרגיש שזה נשיאת חן, זאת אומרת, יש לי הרבה עבודה.
מה קורה לנשיאת חן?
הפנים. כאילו, למה אני אוהב מישהו? ככה. ככה זה, ככה, בלי להתחשבן.
ואם היא...
ואז מתחילים חוזרים הספקות, חוזרים השאלות וזה, אבל... אני מרגיש שזה רגע מסוים שהוא נשיאת חן, שלא תלוי בקרה שלי, בעבודה.
זה נכון, אז זה מצב של פנים.
כן.
אבל מה קורה כן, מה קורה שהפנים האלה נפגשים באחור? בצד השני מתחיל לשאול שאלות. או שזה לא מסתדר.
לא, יש זיכרון של הפנים.
אפשר לחוות את זה, אני אומר, שפנים פוגשים אחור, יש להם שתי אפשרות. להתייחס לזה. הם יכולים להתייחס לזה בתור כאילו בגידה באמון או פגיעה, הנה אני התמסרתי ולא קיבלתי. הם יכולים להתייחס לזה בדיוק להפך, שיש כאן הזדמנות להעיר את האחור. ושיש ערך לזה שבעצם בתוך המערכת יהיה גם האחור. שהחור יהיה ממותק.
זה
החזור.
שהחזור הוא בעצם לחזר, ללכת אחרי אחור, ולחזר אחרי, כמו שאמרת, באמת שזה נכון. זה בעצם, זה הזדמנות למתק את האחור. שמה זה למתק את האחור? למתק את האחור זה בעצם לצקת את זה לתוך הכלים. כי יש משהו מסוים, כי האחור הוא חלק מהחיים שלנו, וגם אנחנו, שיש לנו פנים, יש יום שבו הפנים נעלמות, שיש הסתר פנים, ופתאום אנחנו חווים רק אחור. חווים רק נסיבות, ומגבלות, ולא חווים את הפנים. לכן בעצם זה שתי אפשרות להתייחס אל האחור. אפשר להתייחס אל האחור כאל סירוב, כאל הפנת עורף, כאל ניקור. אפשר להתייחס אליו כאל מצבים טבעיים שיש בין זון, בין דחר לנוק, בין דחר לנקבה, שזה בעצם המצבים הטבעיים.
אני אומר שתמיד אומרים על פנים
אל פנים,
אז פה כאילו שהוא
אומר
על פנים אל פנים, זה רק
הזכר
מעיד על
הנקבה. לא, אבל כאן ספציפית בפסקה הזאת כן, אבל הוא הביא כאן 4, הוא אומר פנים באחור, ואחרי זה אחור פנים. הנה, הוא אומר.
פנים בפנים הוא בשני.
הזכר משפיע על נקבה, נקבה לא משפיע על הזכר. כל העניין זה איך הזכר משפיע על נקבה.
הנקבה ב...
הנקבה בכלל לא משפיעה על הזכר.
הוא השפעה שלו, זה השפעה שמגדילה אותה, ואז היא משפיעה עליו דרך עטרת בעלה, דרך זה שהיא עולה על הכתר ומראה עליו מלמעלה. אבל נכון, כאילו, היחס שמשפיע ומקבל, יש היחס שדחר ונוק, ככה זה אצל הרי. הרי הוא לא פמיניסט.
אני כשמדברים
על... יחס שדחר ונוק, משפיע ומקבל באופן בסיסי, באופן ארכיטיפי, זה זכר ונקבה.
לא, אבל אז אין פה הדדיות, אין פה שוויון, כאילו תמיד כשמדברים על ה... בסדר, יכול להיות שאבי לא אומר, אבל תמיד כשמדברים על המפגש גם בקרובים, כאילו במשכן, כשמסתכלים ומתייחדים, וגם במצוות הראייה שפוגשים את הקדוש ברוך הוא, כאילו שיראה, יראה, כשם שבא לראות, כך בא לראות, כאילו תמיד מדברים על איזשהו מפגש שהוא שוויוני, כאילו פה יוצא שמשפיע ומקבל, זה כאילו הכי לא שוויוני בעולם,
זה
הכי לא הדדי.
כן ולא, כלומר, ההפריה עצמה היא לא שוויונית. היא צד אחד שנותן וצד אחד שמקבל. זה אקט ההפריה.
ביולוגית זה ככה.
נכון. ככה זה, ככה זה ביולוגית. אבל במובן העמוק, יש את חיה לתרת
ובעלה... כאילו מה החידוש? פנים
ואחור
אני כבר
מסתכל
עליהם.
לא, זה הרצון, זה ההתמסרות ההדדית. זה החידוש, החידוש ההתמסרות ההדדית. זה כבר החידוש ההתמסרות. אבל מה שכן, היא גם משפיעה עליו. דרך הכתר שלו. זה יש את חיה לתרת ובעלה. שבעצם היא משפיעה לה, כאילו דרך ה... בעצם שהוא נותן, הוא מקבל. הוא נפתח לזה.